טוב, שלום לכולם. אנחנו בשיעור השני על מאמר הדור. כמו שאמרנו, אנחנו לא לומדים את המאמר מבפנים, משפט משפט, אלא עומדים על הנקודות המרכזיות שלו. ועל פה. בספר זה בעמוד קופזיים. אבל המאמר מתחיל, אבל כמו שאמרתי, לא נקרא הרבה מבפנים. אז כל מי שרוצה אחר כך, בזמנו החופשי או בזמנו הלא חופשי, ללמוד את הדברים מבפנים באופן מסודר, זה ודאי יכול להיות טוב. שבוע שעבר עמדנו באופן כללי על המשבר הרוחני שפקד את עם ישראל מלפני כ-200 שנה, פלוס קצת, שהביא ממצב שעם ישראל כולו, או 99% ממנו, שומר תורה ומצוות, בדביקות ובנאמנות, למצב שרובו עוזב את דרך התורה, וחלק גדול ממנו גם עוזב את עם ישראל ומתבולל. דיברנו גם על טעמנו קצת מכמה התייחסויות רווחות בתוך הבית מדרש, לאותו משבר. ראינו שיש התייחסויות שראו את הדברים טוב, זה או יצר רע, אולי גם המנהיגים הם מבחינת עמלק שרק רוצים להחטיא את עם ישראל. זה סוג התייחסות אחת. התייחסות נוספת הייתה, יש פה איזה ויכוח שכלי, אולי כאילו אני שיערתי שאולי ככה שעריר יפרש את הדברים, יש פה איזה טעות שכלית בהתאמה, בקשר בין התורה לבין הקומה האנושית. חובות התלמידים דיבר על זה שיש פה גיל התבגרות מוקדם של הצעירים. אם לפני כן ילד קיבל בתמימות את מה שמחנכיו אומרים, וכשהוא הגיע לגיל שהוא כבר בוגר ומשכיל, כל מה שהטביעו בו היה מונח בתוכו ובאופן יציב, עכשיו כבר בגיל צעיר האנשים לא, יש להם תכונה של מרד, של לא מקבלים כל דבר. זה התייחסות נוספת. מה עוד ראינו? תזכירו לי. נכון, רבי נתן, האמת, אני לא מומחה גדול, ראיתי, אמרתי את דברים שראיתי, לא העמקתי הרבה, ודאי לא ברב נחמן, לא, אני יודע שגם לא יש התייחסויות שלא, לא, לא, אין לי משנה סדורה ביחס אליהם. לגבי רבי נתן, הוא דיבר יותר על פחות משהו שנוגע לצד הנגלה, אלא כוחות התאומה מזהים שהגיע הזמנם, הגאולה מתקרבת, ולכן הם מפרפרים את פרפורי הגסיסה שלהם. אולי נראה איך הדברים גם מתקשרים לדברי הרב, כל הדברים הקודמים. על כל פנים, הרב לפני 110 שנים פרסם מאמר יסודי, שנחשב אחד היסודיים במשנתו. מבחינה מסוימת, הרבה מאמרים נוספים שהוא כתב, ודברים נוספים שהוא כתב, ממשיכים את מאמר הדור, רק מפתחים אותו, וגם פורעים את הצ'ק. כאילו אם הרב מאמר הדור אמר איזו קריאה כללית, אז בדברים נוספים הרב מפרט את הדברים יותר. אז אני רוצה לעמוד על כמה עקרונות בדברי הרב. עיקרון ראשון, נקרא את השורות הראשונות. לרוב יש ספר, שוב תצביעו שאני לדעת כמה לקרוא. חלק קצר, אז גם נקרא קצת. נקרא קצת. טוב. בסדר, בכל מקרה, כיוון שאנחנו רוצים לעמוד על עיקרי הדברים, לא נקרא את הכל, אבל ממש קצת כן. עמוד קופחת עם הפסקה האחרונה. אולי לפני כן, בפסקה לפני האחרונה, אסור רעיוני. אחרי שהרב תיאר את הקושי הגדול, כבר עמדנו על זה שדבר אחד מיוחד בדברי הרב, שהוא מתייחס דברים בנקודת מבט, נקרא לה כלל ישראלית. כאילו, הכאב הוא כאב של כל עם ישראל, ומתוך זה הרב אומר, יש פה כאב, כן, צריך למצוא פתרון. זה ברור, נכון, אבל הרב ממש, נקודת המבט היא כזאת שגם, התחילת המאמר יכול לקרוא גם חילוני, וגם, נקרא לזה חרדי לצורך העניין, כבר אז היה את השם הזה, מתוך הזדהות עם הדברים. יש פה עם שלם, מתייסר בחבליו, זה עם גדול, צריך למצוא, להבין את שורש הבעיה. טוב, אסור רעיוני, אל תשתכו ואל תאמו, יש שמש צדקה זורחת, אף תביא מרפא בכנפיה, תמחה דמעה מעל כל פנים. ורוח ססון תחת רוח קיים תמלא את כל לב. יש פה איזה דברי התעודדות כללים. וכאן הרב אומר את הנקודה הראשונה. דורנו הוא דור נפלא, דור שכולו תימהון. קשה מאוד למצוא לו דוגמה בכל דברי ימינו. הוא מורכב מהפכים שונים. חושך ואור משמשים בו בערבוביה. הוא שפל וירוד, גם רם וניסה. הוא כולו חייב, גם כולו זכאי. כמובן רב רומז, דברי הזוהר המפורסמים, שדור הגאולה יהיה טוב מבפנים ורע מבחוץ. העיקרון הראשון... נכון, יש פה איזה... זה אמת דברי הגמרא. עוד או כולו חייב, כולו זכאי, אז הרב אומר, שניהם נכונים, זה על פי הזוהר. נכון. העיקרון הראשון, המציאות מורכבת. אפשר לראות רק את הדברים החיצוניים ולהגיד, אוי ואבוי, עמלק, יצרה. העיקרון הראשון, יש גם צד שני למטבע. בפסקה השנייה, הרב מפרט את הדברים. מה הכוונה המציאות מורכבת? עוד לפני הניתוח, סתם תראה מה יש במציאות. בכל הזמנים ובכל הדורות אנחנו רואים, בדור שהוא מלא פרצות, הפרצות עוברות על פני כל חוגו המוסרי לכל צדדיו. כשיש קלקולים, הקלקולים הם רב-ממדיים, מערכתיים. פירוט, דור שוכח אלוה הוא גם כן דור שורר ומורה, זולל וסובה. כשיש תופעה של התרחקות מדרך התורה, מדרך השם, אז היא מתבטאת גם בקלקולים מוסריים, גם בהמיות גדולה, כאילו מאוד מאוד חומרנות. מראש מקדם את זנח ישראל לצור מעזור, דיינו בתקופת הנביאים, הנה מעבר מזה זורחי אדם העגלים ישקון, ויצנדו אל האלילים, וישכחו אל מושיעה מצד אחד, שכחת השם ועבודה זרה, באותה מידה זנות יין ותירוש ייקח לב, וגנב יבוא ופשט גדוד בחוץ, פה נשים וכל התמוז, ושם כל החקוב יעקב וכל רע יחיל יהלוך. עזיבת התורה, או עזיבת, או הליכה אחרי עבודה זרה, הולכת ביחד עם תאוות, עם קלקול מוסרי, וזה ככה כל הדורות. מה? נכון, כן. מתקשר מאוד. כל הדורות היה קישור בין עבודה זרה לבין קלקולים מוסריים ו...
כן. היה בהם המון 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 בגידות, וגם הקומוניזם שהיה שם הוא לא היה בדיוק קומוניזם, לא כולם שם היו שווים.
בינתיים עוד הזכרתי לא...
קלקולים מוסריים,
כן, הרב אמר שבכל הדורות זה אבא אטליה. ככל שיש יותר... על דורנו אמרנו שנדבר בנפרד. אמרנו שהרב מדבר הכל בדורו לפני 110 שנים, אז בואו נתמקד. בואו נקמד קודם את דברי הרב. בסדר, אחרי זה נתייחס למה שאתה נוגע בנקודה מאוד חשובה שצריך להתייחס אליה, אבל נעשה סדר. קודם כל נראה מה הרב אומר. וזה הקו עובר גם כן על פני התולדה שלנו גם כן בגלות. דיינו, בגלות, כשהיה יחידים שהתבוללו, זה גם כן היה קשור, זה היה אנשים נמוכים, קטנים, חלשי אופי, שלא יכולים באמת להתמודד. כשעם ישראל ככה סובל, ויש להם את הפיתוי של לעזוב את עם ישראל ולזכות במרכאות בחיים נורמליים, אז זה אותם חלשים שהתבוללו. אבל הדור שלנו מהרב מוזר הוא הדור הזה, שובבו, פרעיו, אבל הוא גם נעלה וניסה. רב אומר בסוגריים, נוציא מן החשבון את היחידים הגסים שלקחו להם את רוח הפרצים למסווה לעולל על ידו עלילות של גזל וחמס וכל נבלה. דענו ודאי שיש גם בדורנו יחידים, בדורנו, שוב, כוונה לפני 110 שנים בזמנו של הרב, יש תמיד יחידים שהם גם שלוקחים את המשתמשים בעזיבת התורה כמסווה לפורקן מוסרי ותאוות, אבל כשנתעלה מהבודדים האלה, יחסית, נמצא כי מעבר מזה אומנם חוצפה ישגה, אין הבן מתבייש מאביו, נערים פני זקנים ילבינו. אבל לעומת זה, פה הרב מתחיל לעמוד על כמה מאפיינים שהתחילו לבוא לידי ביטוי, בד בבד, באופן שכרוך עם תנועת ההשכלה. ומה המרכיבים? נראה אותם לאט לאט, אחד אחד. דבר ראשון, רגשי החסד והיושר, המשפט והחמלה, עולים ומתגברים. נעמוד פה, רשמתי לעצמי חמש נקודות, נראה אם באמת זה יהיה ככה. דבר ראשון, רגשי חסד, יושר, משפט וחמלה עולים ומתגברים. דהיינו, במילים אחרות, יש תודעה מוסרית הרבה יותר מפותחת בדורנו, בדור של הרב. אפשר לקשר את זה למשל תנועות של מאות אלפי יהודים, או שהם הצטרפו לתנועות של מיליוני אנשים בעולם, של תיקון העולם, אם זה סוציאליזם, אם זה... יש עוד תנועות כאלה. כן, היה ממש מאות אלפי אנשים, מאות אלפים בעם ישראל שהיו שותפים למהפכה הזאת, והיו חברים בתנועות שקראו לצדק חברתי, לשוויון בין בני אדם, לרגישות חברתית. כמובן, לא כולם היו צדיקים, אבל היה תודעה מוסרית. זה היה נושא שדיברו עליו בחברה, באקדמיה, דווקא אותם אנשים שהתרחקו מהתורה, או אותם תנועות שהתרחקו מהתורה, עסקו הרבה בכתביהם, וגם כתופעה חברתית, בהיבטים המוסריים, היושר, המשפט והחמלה. זה עיקרון אחד. גם בעולם בכלל, נכון. בוודאי שהמאמר הדור שהרב אומר על עם ישראל, במידה מסוימת זה נכון גם לגבי כל העולם. כי עם ישראל זה נשמת העולם, נשמת האנושות, ולכן יש קשר בין התהליכים שעוברים על עם ישראל לבין התהליכים שעוברים על כל העולם. אז זה דבר אחד. דבר שני, הכוח המדעי והאידיאלי פורץ ועולה. הכוח המדעי. מה זה הכוח המדעי? באופן הכי פשוט, התביעה לשכל, הכוח המחשבה. אם בעבר אדם פשוט בעולם וגם יהודי פשוט, אומנם בכמה רמות יותר מהאדם הפשוט שהיה לגמרי נבער מדעת בימי הביניים, היהודי הפשוט ידע לקרוא ולכתוב, למד קצת תורה, אבל ההשכלה לא הייתה כוח דומיננטי בחברה. מה?
חוץ
מתלמידי חכמים הגדולים כמובן. אז הרב אומר, אפשר לראות שאותה תנועה שהביאה להתרחקות מהתורה והמצוות, גם היא הרחיבה את אפיקי הידע, את אפיקי המחשבה והמדע. רק שנייה, מדע ידענו מחשבתי. כאשר חלק עצום מדוגמה מפורסמת שתמיד מביאים, זה הזוכרי פרס נובל, שכבר היו נראה לי בזמן הרב, שעשרות אחוזים מהם הם יהודים. אז זה התבטא גם באופן מיוחד אצל עם ישראל. מה אתה אומר?
לשלום.
אבל לא רק לשלום, כן. שלום זה הצד הכואב של העניין, אבל... זה דוגמה בולטת, אבל מובילי מהפכות. בכלל, אנשי מדע היו הרבה הרבה, אבל לא מדובר דווקא על אנשי מדע באקדמיה, אלא גם ההשכלה הממוצעת של אדם מהשורה הייתה גדולה לאין ארוך. עם התפתחות התנועה, תנועת ההשכלה. כן.
מה זה המדעי והאידיאלי?
האמת היא, אני לא, אין לי, לא יודע בדיוק מה הכוונה האידיאלי. ראיתי על זה כמה פרשנויות. לא, אין לי משהו מסודר על המילה אידיאלי. האם הכוונה כאן למוסרי, למה שהרב כתב קודם? זה בדרך כלל. המושג אידאה זה משהו, הצד הרוחני, הממד הרוחני יותר באדם. יכול להיות שהכוח המדעי והמופשט, האידאה, אידאה זה מושג בפילוסופית עתיקה, כן, של אפלטון, שיש מושג מעבר לצד החומרי, יש מאחוריו את הצד המופשט. והחשיבה המופשטת התרחבה, יכול להיות שזה הכוונה. אני לא בטוח, האמת, לגבי פרשנות של המילה אידיאלי. אבל זה אותו. כי מוסר כבר הרב דיבר קודם. מבחינת המילולית זה נראה כוח החשיבה המופשטת או הצד המוסרי. אז שני כוחות עד עכשיו דיברנו עליהם שהם מאוד מאוד מתגברים באותה תקופה של ההשכלה. הכוח המוסרי, התודעה המוסרית, וגם הכוח המדעי. יהודי פשוט יודע הרבה יותר, אני לא יודע בדיוק איך היה אז באוניברסיטאות, היום אדם שיש לו תואר אקדמי זה לא איזה משהו, יש לו תואר אקדמי, למרות שאדם באמת יודע המון המון. ויודע, זה לא רק יודע המון המון פרטים, הוא... זה נותן חוכמת חיים, זה נותן... נותן אפשרות להתמצא בהרבה יותר תחומים שפעם היו רק ליחידי סגולה.
כל החיים שלו, שנות ה-20 המאוחרות, לומד.
לומד, נכון. פעם מגיל מאוד הרבה יותר צעיר, התחילו לעבוד. נכון. מי שרוצה פירוטים היסטוריים, יש הרי בכל מיני ספרים, איך אנחנו עומדים על העקרונות, כמו שאמרתי, אבל אנחנו מכירים את הדבר הזה, את הדברים האלה, לפחות גם מהיום. הכוח המדעי והאידיאלי פורץ ועולה, זה כתבתי לעצמי, מאפיין שני, שמבטא את ה... את המורכבות, שיש גם צד שני למטבע. לא מדובר פה באנשים נמוכים, חלשי אופי, אנאלפביטים, אלא דווקא באנשים יודעים. ובעלי תודעה מוסרית. נדלג טיפה, נראה עוד כמה משפטים שמבטאים את הדבר הזה. תראו בעמוד, באותו עמוד למטה. המחלה הנורא של עמוד קופתת, המחלה הנורא של הדור, אין מקומה העיקרי לא בלב, לא ברגש, לא בתאווה והפקרות, לא בידיים פועלות אבן ולא ברגליים מצות לרעה, אף על פי שכל אלה חולים ונכאבים הינם, אבל יסודה של המחלה הוא במוח, הוא המוח. דנו, יש הרבה בעיות, ברגש, בלב, בתאווה והפקרות, כל הדברים האלה קיימים, הרב לא, זה טיפה התייחסות למה שעדיין הזכיר, אבל הדבר שהכי... הוא השורש של הכל, של הכל, של הבעיה, אחרי זה נראה שורשים יותר עמוקים. המאמר בנוי גם מהרובד הגלוי לרובד הפנימי יותר. יסודה של המחלה הוא המוח, כוח המחשבה. אני מדלג המשורות. גם מבלי חכו הרבה איננו רואים, זה בשורה החמישית בעמוד, שהסיבה לכל מחווה הדור היא רק המחשבה. הרב מסביר. המון הרב אמנם הוא נמשך אל הזרם על ידי התגעשות של מהומה. על ידי הסמיכה של איזה אבטוריטיסטים, מנהיגים גדולים, לא יודע אם אני מתרגם מדויק, שלו, ועל ידי קלות הדעת. נכון שהמון הרחב יכול להימשך אחרי הדברים בלי עומק, לא כתוצאה מבירור עמוק, אבל הסיבה הפנימית שמסבבת כל אלה, היא התנועה המחשבית הכוללת, זה השם שלו הרב ימציא, זו תנועה שהייתה קיימת, תנועה המחשבית הכוללת, כאילו שקראה לעומק מחשבתי, שמצאה מקום במוחם של הכוחות הפועלים, פה יש משפט חשוב, על ידי מה שבא לבקש חשבון, על כל האוצר של הרגש, שהיה להם מאז בלבבם, על ידי הרגל, החינוך והמורשה, ברב או במעט, ולא מצא ידם להעמידו על בוריו, על ברורו, מכל צדדיו. הם דומים שמצאו רק צדדים כהים של רגש בלא דעת, של פחדנות ומורך, בלא אומץ לב וגבורת החיים. דיינו, הרב אומר, יש תביעה, וכאן כבר הרב אומר לא רק את המציאות, אלא גם את השורש שלה. יש תביעה שה... עבודת השם, או הקישור לתורה, לא יהיה בנוי רק על רגש. רגש זה יכול לכלול גם את המסורת הדורות, את מה שעשו בבית אבא, את כל מיני רגשות שהוטבעו באדם בגיל צעיר, וממשיכים איתו בגיל בוגר. אלא, יש תביעה לא להסתפק רק בהם. אמנם דברים מאוד יפים ורעננים ונחמדים, ונותנים לאדם הרבה טוב, אבל יש תביעה להאיר אותם באור הדעת. כן, להסביר את הדברים באופן שיהיה מיושב עם השכל ולא יישאר רק כרגש ילדותי.
היום זה
מה?
היום לא זה
הפסח. כן, נכון, בשלב הזה אנחנו פחות מדברים על היום, אלא על הניתוע של הרב את הדברים. עוד בהקשר של ה... נדבר על זה תכף. נחזור למילים האלה עוד מעט. אולי אפשר גם להגיד בקיצור. בספרי המוסר והיראה הרגילים, יש הרבה רגש, הרבה פחדנות ומורך. כאילו, הם כוללים בתוכם גם פחד מיראת העונש, מהאדם מלא בכניעה להשם. הרב לא מבטל כמובן את הצדדים האלה. אבל לא מתגלה בהם אומץ לב וגבורת החיים. וטיפה נחזור לזה עוד מעט. אני רוצה לעמוד על נקודה אחת חשובה בהקשר הזה של ה... שהדור שלנו, עם הצרות שלו, עם החולשות שלו, יש בו גם גודל. אז אני ברשותכם, אנחנו לא נגדים לגמרי לפי הסדר. תראו עמוד קוף י' א' בשורה החמישית. אולי אפילו... מהשורה הראשונה, השורה החמישית. אמנם במסיבות הקדומות, מצד התכונה שהלימוד התורני המוסרי והמעשי היה מורגל להיות לבוש בה בימים שעברו, מצד האופי הכללי של התורה הנגלית, של הדברים הנגלים שהיו הלבושים של התורה במשך הרבה דורות. למה זה היה הלבושים? כי זה מה שהחיה את הרוב הגדול של האנשים. באותם הימים בכללו, עוד לא היה כללות הדור מוכשר לדמות שהוא ראוי לשאיפות גדולות. וכל תחליו המוסריים היו יכולים להתכנס רק באיזו שפלות של תאווה מאיזה סוג שהוא. זאת אומרת, רוב הדורות, כללות הדור היה ברמה יחסית, לא של שאיפות גדולות, לא של עומק מחשבתי גדול, ו... כשהיה בעיות זה היה מוסבר לכל, בשפלו של תאווה. אם אדם היה חוטא, באמת זה יצא רע. ועכשיו, הכלל נתרומם על חשבונם של האישים הפרטיים. אנחנו מכירים את הרעיון של ירידת הדורות. אבל מבואר בכמה מקומות. ראיתי, יש לזה כמה מקורות מי שרצה אחר כך, שבמקביל לירידת הדורות, יש גם עליית הדורות. וזה כמובן מתבקש. כי אם למדנו ישראל בחורף, הרב אומר, אנחנו, העולם כל הזמן הולך ומתקדם לקראת הגאולה. והעולם, הוא צריך לעבור תהליך מאוד ארוך, או עם ישראל צריך לעבור תהליך מאוד ארוך, שיכשיר אותו למציאות השלמה של הגאולה. איזה דוגמה המהר"ל שם גם כן עוסק, מזכיר את הנקודה של עליית הדורות. נקרא טיפה, שזהו בכלל מהלך התולדה האנושית. ברובות תקופות ההיסטוריה אנחנו מוצאים חכמים נעלים גדולי רוח בדורות הראשונים, שאנו משתאים על גודלם ועוז רוחם, אבל הכלל הוא היה נתון בשפל המצב. כלומר, יחסית יש גדולי הדורות ענקים, והרוב אנשים פשוטים. בדורות האחרונים, אמנם, אמת כי נעלה מכל המון, היה המון עמנו מצד הקדושה האלוקית החופפת עליו, והנה נס. נכון שעם ישראל היה בדרגה אחרת מהציבור האנושי הכללי, אבל עדיין היה פער מאוד גדול בין הגדולים לציבור. שאלה מעניינת, לא ניגע בה עכשיו, רק נראה קודם מה הרב מתאר. אמת כי נעלה מכל המון, היה המון עמנו מצד הקדושה האלוקית החופפת עליו העניינס. בדורות האחרונים התחילו הענקים להתמעט והכלל הולך ומתעלה. בעמנו נתמעטו הבורים ולמותם נתמעטו והוקטנו הגאונים והצדיקים. הרב עומד על תופעה שבה מצד אחד ענקי הדורות של פעם פחות פוגשים אותם, מצד שני, הציבור הרחב מתעלה. יש פה משהו כאין חוק שימור האנרגיה בפיזיקה. אז אומנם הגדולים לא פוגשים באופן יחסי את אותם עוצמות אדירות שהיו בימים עברו, ובהיבט הזה יש ירידת הדורות. מצד שני, הכלל מתעלה. איך זה קורה? זו שאלה מעניינת. לא חשבתי עליה אף פעם. צריך להתבונן בזה. מה אתה אומר? דיברנו בזה קודם. בציבור הרחב יש, דיברנו בעיקר על שני דברים, על תודעה מוסרית וגם תודעה מדעית. שכלית, מחשבתית, צמאון מחשבתי. המוסר הוא נושא. גם מדברים על ערכים, על ערך החופש, על כל אומה מגיע לחופש, שוויון הזכויות. מה שהתחיל את האמנציפציה, זה לא היה רק טענות של הישרדות. אלא השוויון זכויות, המהפכה הצרפתית, הקולות היו של מוסר, שאין שום סיבה שיש יחידים שהיו שולטים בהמון, זכותו של כל אחד לחופש, זכותו של כל אומה לחופש. אני לא אומר שכולם היו צדיקים, אבל הדיבור על זה מעיד על תודעה מוסרית של בשלה יותר. בסדר? זה הזמן גם להזכיר שכמובן הרב לא מתייחס כאן דווקא לחלוצים שהיו בארץ ישראל. התופעות שראינו עד עכשיו, ההתפתחות המוסרית והמדעית לא הייתה קשורה לחלוצים בכלל. לא היו קשורות לחלוצים, הם קשורים לכל, למהלך הכללי של הדור. מעבר לזה שחלוצים היו אלפים בודדים מתוך כמה מיליונים. בסדר?
תוך כמה
מיליונים של הדור, שכוללים מאות אלפים שהיו בתנועות החברתיות השונות, אולי מיליונים, אין לי מספרים מדויקים. טוב, עד כאן בעיקר קראתי את הדברים רק כדי לנתח את להראות, המציאות מורכבת. יש הרבה קלקולים, אבל אפשר לראות במקביל גם הרבה התקדמות. מכאן אני רוצה לקרוא כמה דברים, להגיע לחלק השני, יותר לדבר על שורש הבעיה. מה השורש של עזיבת התורה והמצוות? אז גם נקרא כמה דברים. דבר אחד, האמת, קראתי את זה קודם, טיפה הקדמתי. אני אגיד כמה מאפיינים ואחרי זה מתוך זה את העיקרון, אולי תנסחו אותו אתם. נקודה אחת, היא צמאון לעומק מחשבתי. היא קשורה לנקודה הקודמת. קודם אמרתי את זה בהקשר של הניתוח של המציאות. יש, אפשר לראות בדורנו, אנשים יותר התפתחו, הרבה התפתחות בכמה היבטים. הרב אומר שהשורש, המשבר נעוץ בין היתר בצמאון לעומק מחשבתי שהוא לא פוגש. אז אני, ברשותכם, אני שוב אחזור אחורה, לעמוד קופיוד. קראנו קודם, ממש באמצע בערך, ראינו שיש צמאון לתת גיבוי שכלי לרגש, ומתוך שלא מצאו דרך סלולה, יש לכם? שורה 12 בערך. ומתוך שלא מצאו דרך סלולה, איך להאיר באור הדעת על הרגש שמשומר מימים היותר עתיקים. וגם היותר טובים לעומתנו, לרומם את כל נקודותיו הפרטיות, עד נקודת הגובה של השכל המתנשא, החופש, מחפש וחוקר נתיבות עולם. כיוון שלא מצאו דרך איך לקשר את אותו מסורת, שיש בה גם הרבה רגש, אל השכל החופשי, שמאוד התפתח באותו דור. על כן פנה לו אל הזלזול והשלילה. מכאב לב ומנפש מרה. דהיינו, לא מתאוות רעות, זה לא שורש הבעיה, לא מעמלק, אלא מכאב לב, מנפש מרה. ראשוני המשכילים, הם לא מרדו כדי להכעיס, הם מתארים לפעמים את הקושי שלהם לעזוב את העולם הישן. יש ידוע של ביאליק שמתאר את זה בצורה מאוד יפה. ואולי זה מבטא תנועה כללית, זה לא בא מאיזה רצון למרוד. היה פה ממד של צער מעזיבת התורה, אבל מתוך רצון כמו שאמרנו, לקשר את אותו כל האוצר הגדול של הרגש והמסורת לשכל. ומאפס תוכן לחיים, אני אקרא עוד טיפה, נספחו רבים ללוחמים במפלגות כאלה שלא יכירים שם מקומה כלל. שוב, הכוונה למפלגות עולמיות, אם זה תנועת הבונד, הסוציאליזם ועוד. ומוסרים את חילם לזרים, כאילו גם כאלה שלא מעם ישראל בכלל. זה עוד אגב סימן שלא מדובר דווקא על החלוצים, אלא באופן כללי על תנועות כלליות, כן.
לא הבנתי בפועל, מה היה חסר להם גינו? מה הם רצו? איך חסר להם בעיה?
עומק, מחשבתי, ושכלי.
כל הפלפולים של האחרים
יש. לא, בענייני האמונה, כאילו אתה יכול להגיד, יש עולם הבא. תקיים מצוות, תזכה לעולם הבא. זה לא, אין פה הרבה חשיבה במשפט הזה. קודם כל זה נכון שחסידות היא סוג מסוים, אמנם התחילה לפני תנועת ההשכלה, יש בה סוג מסוים של מענה, אבל אין בה שכל מתנשא, חופס וחוקר נתיבות עולם, כאילו במובן של שכל חופשי. הראשונים עשו את זה בדורם. הראשונים עשו את אותה עבודה בדורם. לא, אם הם התייחסו לאותם תביעות, אבל מה שהיה בדורם, לטענות שהיו בדורם נגיד. אני אביא דוגמה, כאילו, יש מושג שנקרא עולם הבא. מה זה עולם הבא? דיברנו על זה קצת, אני מביא את זה כדוגמה, כי עסקנו בזה בנצח. ספרי הראשונים, יש פה שני דברים, יש פה כמה דברים. יש פה כמה דברים. נקודה אחת, מה שאברהם אמר נכון, שספרי הראשונים הם מונחים בקרן זווית. אחד הדברים שהרב עומד בהרבה מקומות אחרים, בהקשר לזה שצריך לחזור ללמוד אמונה ולהעמיק באמונה. אבל זה לא רק הנקודה הזאת, כי הראשונים כתבו לדורם.
למה? מה ההבדל? דברים ש... הראשונים היה בדיוק את אותו בעיה. הראשונים בספרד היה...
נכון.
היה להם, הגויים היוו אלטרנטיבה, היוו השכלה.
כן, אבל ההשכלה...
שוב, ההשכלה... והיה נראה מאוד מאוד קשה. ולכן...
ההשכלה האנושית התפתחה מתקופת הראשונים לתקופת הרב.
בסדר.
עכשיו צריך לתת מענה.
זה היה אותו ביטוי, זאת אותה רמה של ביטוי.
נכון, אני אומר, אבל בזמן... בינתיים ההשכלה האנושית התקדמה, התפתחה בעוד הרבה הרבה צדדים, שגם הם מבקשים...
מה? מה הם משלבים היום? מה הם מציאות? המציאות עולה חדשה? הסביר לי לפי הראשונים, דברים שכליים של התורה, כבר לא, עובר יותר על תהליכים של גאולה,
לא על גאולה.
עכשיו איך לתמצא את הדברים ו...
מה הפתרון
שהרב נותן? באמת, עוד לא הגענו לפתרון. אנחנו בינתיים מתארים את התביעה של הדור.
אם
ביאלי גן
נכנס
הרב מדבר על התבוננות, בדיוק כמו שיש מאמר עמוק. צריך קצת לחשוב על דוגמאות. אולי אתה שואל שאלה טובה שאולי אנחנו נצטרך להרחיב כשנעסוק במענה. בינתיים אנחנו מדברים על הצמאון. אפשר ודאי לפגוש אותו היום. כאילו, יש הרבה אנשים גם היום שמתארים את אותו שבר. כאילו שגדלים במקום כזה שהם רק אסור לשאול שאלות. זה פחות קיים. מה? נכון. כן, הרב מתאר את המציאות. ש... יש תביעה לעומק מחשבתי, ולא היה מענה. לא היה מענה בעיסוק מרכזי בבית המדרש, נגיד. למרות שבעומק הרב לא מדבר רק שלא היה מענה. הרב אומר, מה באמת, מאיפה זה התחיל? ההשכלה התחילה מקריאה להתפתחות מדעית, להכיר את כל ההתפתחות המדעית של אותו זמן, ולראות, להעמיק גם בתורה, מתוך אותו עומק מחשבתי. ולא עסקו בזה בכלל. זה שלפני 800 שנה היה ספר שעסק בסוגיה של דורו, זה לא נותן את המענה. אני אזכיר עוד נקודה אחת בהקשר הזה. בתורה יש אין סוף עומקים. אתה שאלת אם זה, הרב לא מדבר על תורה חדשה, אבל על גילוי עומקים אין סופיים שיש בתורה. אז כל דור מגלה עוד צדדים בתורה. לפעמים זה יכול להיות פנים, לגלות פנים שלא כהלכה. לפעמים זה יכול להיות לגלות עוד עומקים. ואני חושב שכל מי שמכיר ספרות, ספרים שיוצאים בדורנו, אז יכול לראות עוד דברים שלא נכתבו לפני כן. אתה מכיר כאלה דברים? יש לך דוגמאות? אין סוף לתורה. תראו, התורה אינסופית. אם אנחנו אומרים, בוודאי, זה העמקה בדברים. אבל אם אנחנו נגיד, כל מה שהיה בתורה כבר נמצא בספרים. אין עוד מה לחדש. המשמעותי שהתורה היא מצומצמת. התורה כבר, מה שתפסו פעם, זה המקסימום. זה כל מה שהתורה מכילה. ועדיין מוסיפים להעמיק. גם במה שהראשונים. בסדר. טוב. נחזור לזה עוד אולי בצורה יותר מסודרת בהמשך. זה על כל פנים תביעה אחת שהרב עומד עליה. רצון נקרא אולי עוד משפט אחד, שהוא עוד מקור אחד שגם הרב מדבר על זה בקשר אחר. יש באורות התשובה, סוף פרק ד', בהמון מקומות, אני מביא דוגמה. החוצפה דעקבת עדי משיחה באה מפני שהעולם מוכשר כבר עד כדי לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל. והרב מרחיב בזה, וזו נקודה מאוד מרכזית בדברי הרב, שהתורה היא לא פרטים, 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 אלא לראות איך כל פרט, אם זה פרט בתורה המעשית, אם זה פרט באמונה, הוא לא רק יש עולם הבא, הוא לא רק טוב צריך לשמור שבת ועוד הרבה פרטי הלכות, אלא קישור הפרט לתפיסת עולם כוללת, למשנה מחשבתית, מגובשת, שמתפרטת לצדדים מעשיים מפורטים. גם הדבר הזה, אנחנו מכירים אותו, אני חושב בדורנו, את היישום שלו, ובדורו של הרב פחות זה היה מרכזי. בסדר? זה עוד ביטוי לאותו עניין של רצון לבירור מחשבתי לדברים. טוב, נקודה שנייה, בעמוד קופיות בשורה האחרונה. מכל מקום הרי הוא כבר צמא למחשבה והיגיון, ועם זה גם לרגש יושר שמן ורטוב, רענן וחי. משהו הזה משל לביטוי מעניין. רגש יושר שמן וטוב, רענן וחי. קודם כל הרב אומר, זה לא שהדור רוצה רק שכל. התביעה היא גם לעומק שכלי שמתחבר עם הרגש. מה זה? לא. רגש יושר, שמן ורטוב, רענן וחי. יש רגש שהוא, זה ביטויים שהרב השתמש במשך המאמר, יש רגש של כובש ויש רגש של ישר. רגש יושר, שמן ורטוב, רענן וחי, במילים אחרות, זה רגש שיש בו את כל נקרא לזה, את כל הממד האנושי שברגש. כאילו לא רק רגש, אני מקווה שאני מבין את זה נכון, זה לא רק רגש של התבטלות, של כניעה, של יראה, עם כל החשיבות שבצדדים האלה. זה לא רק רגש שאומר לאדם, אתה תהיה קטן, רגש של, אולי רגש ילדותי לפעמים, אלא רגש שמן, כאילו מלא בכל העוצמות הרגש האנושי. ורטוב, אני לא יודע אם צריך להסביר פה כל מילה, אם הרב מכוון בכל מילה למשהו מסוים, אולי להגיד באופן כללי, רגש יושר שהוא, רגש שהוא, יש בו את כל מלוא הרגש האנושי, יש עם שמחה גדולה, עם חיות, הזדהות. כאילו זה רגש מכיל בתוכו את כל הרגש האנושי, לא רק רגש של של קניעה, נגיד. כן.
באמת היום התורה, מדהים, התורה, אבל אנחנו מאוד הצטער בתור דבר שזה לא מאפשר. במיוחד בעולם הישיבה, שאתה יושב בעולם הישיבה, כמעט זה לא כאילו גמרא, זה משהו מאוד מאוד ספציפי, חדשני, כאילו.
כן.
פחות יש מקום לגעת ב...
טוב, תקופת הישיבה זה עוד סוגיה. עלול להיווצר מצב שבו, שגם היום יכול להתאפס שהתורה חונקת את כוחות החיים. נכון, נכון. אתה אומר נכון שעלול, יכול להיות תופעה כזאת שיש תפיסה כאילו התורה, נתפס כאילו התורה חונקת את כוחות החיים. בוא נחשוב על רופא שלומד רפואה. כשהוא לומד רפואה הוא אכן עמל, הוא מרוכז כל כולו במה שהוא לומד. זה לא סותר שהוא יכול להיות מאוד חי ו... נכון. זה כאילו איזושהי תשובה למה שאתה אומר. כאילו, כתיאור המציאות זה עלול להיווצר מצב כזה, זה נכון. אבל באופן אידיאלי, תחשוב, יש הרבה אנשים לומדי תורה בעמל גדול. יחד עם זה, מאוד מתוך שמחה ו...
עולם זה מובן מאוד, זה לא שאדם עומד בו, הוא הכי שמח בו.
כן. נכון. נכון. טוב, נקודה שלישית שקשורה לשתי הנקודות האלה, דיברנו על תביעה לשכל ורגש עמוק, רגש חי, כי לא רק דיבורים על יראת העונש, לא רק רגש של יראה. הבאתי... לא. אני אקריא לכם עוד מעט כמה דברים. טוב, נקודה שלישית, הרב עומד על רצון לתשובה מאהבה או להזדהות עם הדברים ולא רק מיראה. אני אקדים הקדמה, אתם ודאי מכירים את דברי הרב, מידות הראיה, שעומד על החשיבות של היראה בכלל ושל יראת העונש. הרב לא מוחק אותה כמובן. מכירים את הדברים? צריך לקרוא אותם. אומר הרב, מידות הראייה, פסקה זין, לא נעקור את היסוד הגס, יראה פסקה זין, לא נעקור את היסוד הגס של יראת העונש מקרב הגות רוחנו. אף על פי שרק בתחתיתה יותר שפלה של שדרת הרוח, וצריך רק שם לקחת את מקומו, אבל השמרים הללו מאמצים את הכוח של היין המעולה ביותם שוכנים בתחתיתו. הרב מעריך בזה עוד, יראת העונש זה דבר שלפעמים מאוד מונע מהאדם ליפול, והרבה דברים לא טובים. אבל הצד המרכזי, הדומיננטי, שדוחף, המנוע המרכזי שדוחף את האדם ואת הדור, זה לא יראה, בקשה שהכוונה ליראת העונש, אלא מאהבה. אהבה הכוונה הזדהות עם הדברים, חיבור פנימי. נקרא את הדברים בפנים בעמוד קי"א, בחמש שורות לפני סוף הפסקה הראשונה. הוא מוכשר, סליחה, לפני, יש לכם שם מספר 25, זו שורה אחת לפני. הוא מוכשר רק להתרומם, ללכת באור החיים ההולכת למעלה למשכיל, אבל לא יוכל גם אם ירצה להיות כפוף ושחוח, נושא עול ונטל. כאילו דרך, שכאשר עבודת השם היא בנויה בעיקר על נושא, על נשיאה בעול, על קניעה, על יראת העונש, הוא לא יצליח, זה לא ממלא אותו. אשר לא יוכל למצוא בתוך הרושם של אור חיים לדעה ורגש. זה לא נותן מקום לאור חיים לדעה ורגש. הוא לא יוכל לשוב מיראה, אבל מאוד מוכשר הוא לשוב מאהבה, שיראת הרוממות תתחבר עימה. אומרים שגם דרשנים שבעבר הבליטו את יראת העונש מאוד בדרשותיהם, היום פחות עושים את זה. בסדר? באמת, היום אני חושב שפחות מצוי באמת יראת העונש כמשהו דומיננטי, אבל בעבר כן, אני אקריא לכם, אפשר לראות כאילו בדברי הרב האלה מחלוקת חזיתית עם רבי יצחק בלזר, אחד מבעלי תנועת המוסר, אולי בערך באותו זמן לדעתי. אני אקריא לכם מתוך ספר תנועת המוסר, והנה האמצעי להטביע את היראה בליבו של האדם, היא לפי דעת רבי יצחק בלזר, ההתבוננות בשכר ועונש. זה לא כל בעלי המוסר אגב אמרו ככה, זה השיטה שלו. חשבונות הנפש וההסתכלות בכל הדברים מביאים ליראת השם. רבי יצחק בלזר סבר שבדורות שלנו הירודים מבחינה רוחנית, היראה איננה עלולה לבוא מתוך רעיונות פילוסופיים וחשבונות גבוהים, כפי שחשבו חכמי מוסר אחרים, כמו הסבא מסלבודקה למשל, כי היא מדברי תוכחה פשוטים של חובת האדם בעולמו, על דין וחשבון שהוא עתיד ייתן לפני מלך מלכי המלכים, ועל העונשים הגדולים הצפויים לו אם לא ילך בדרך הישרה. אמרה הייתה שגורה בפיו, המוסר הטוב ביותר הוא מוסר אנשים. כלומר, דברי מוסר פשוטים המובנים לכל. מה? לפני 100 שנה, בערך באותו זמן. רבי יצחק בלזר. שהדבר שהכי פועל על הדור זה יראת העונש. זה נוגע בנפש של האדם, זה מאיים עליו. דברי דברים מאוד מאוד גבוהים, הם ברגע האמת מתפוגגים. דווקא הדברים הכי מוחשיים, יש פה כמה סיפורים ש... הוא סיפר להגיד על איזה אחד שנסע ברכבת והיה צריך להגיע לאיזה מקום, ובתחנה לפני הסוף מתברר שחסר לו עוד כמה פרוטות לתחנה האחרונה, אז הורידו אותו משם. ואז הוא אומר ככה, כל אדם צריך לראות את עצמו שיכול להיות כל מה שהוא יעשה, חסר לו עוד מעשה טוב אחד לזכות לעולם הבא או לגן עדן, ואם חסר, אז זהו, אז לצער הרב, הוא לא, הוא יפספס. וכך הוא כאילו הרבה בהרבה משלים כאלה וסיפורים. שימו לב, הוא אמר את הדברים, לא כי הוא היה מסופר פה בספר שהוא אדם מאוד עמוק ועם הרבה רעיונות עמוקים, אבל כמשהו חינוכי הוא אמר בדורנו, זה הדבר המרכזי, לא הרעיונות הגבוהים. לא, לא, לא מדברים ברגע האמת, ודווקא הדבר החי... יכול להיות. מי שירצה ספר, אני מומלץ לקרוא אותו. אני לא יודע, הוא מדבר על להחזיר בתשובה מי שכבר בחוץ. אבל הוא אומר, מה ישמר את הדור? את מי שבפנים, מה יחזיק? הדברים האלה. לא יודע. לא התעמקתי, לא יודע. שאלה. כל פנים, זה נקודה שנייה. דיברנו עד עכשיו על שלוש נקודות, על שלוש דברים שהדור צמא אליהם. עומק מחשבתי, רגש רענן וחי, והזדהות, תשובה מאהבה, שהאדם באמת יקבל עול מלכות שמיים. לא, יש שתי... הבנות מה זה לקבל על מלכות שמיים. כאילו יש הבנה לא נכונה והבנה נכונה, לא שתי הבנות לגיטימיות. הבנה לא נכונה אומרת, צריך, תדע שאתה עבד. כאילו, כל יום תגיד, אתה צריך פשוט, כמו מי ששבו אותו, אדם שנשבע להיות עבד, ועכשיו הוא עבד. אז הוא צריך כאילו כל יום להגיד, אני עבד, אין לי ברירה, צריך להרים ידיים, להיכנע, אני צריך לדעת שאני עבד. אבל לקבל על מלכות שמיים, הכוונה היא לקבל. שאדם יבחר בזה, יבחר להיות עבד השם, מתוך הזדהות והכרת המשמעות של להיות עבד השם. לא רק להגיד, טוב, אני עבד, אין ברירה, מרים ידיים. בסדר, כל יום אומרים פעמיים שמע ישראל, זה לא שכל יום העבד צריך להגיד, אני עבד, אלא צריך כל פעם מחדש להתבונן במשמעות של להיותנו עבדי השם, ולבוא לידי הזדהות עם המושג הזה, וזו עבודה גדולה, זה לא תמיד כל כך קל. זה דורש לפעמים, אדם בשלב מסוים בחיים שלו אכן הגיע להזדהות מלאה עם זה שהוא עבד השם. נגיד היה בילד בן 10, הוא מאוד שמח מזה. אבל הוא התבגר קצת ופתאום יש לו שאלות, אז הוא צריך לקבל עול מלכות שמיים. ואת יותר בוגר. בסדר, אז זה נקודה שלישית. לא נספיק היום לסיים, אני ממש תכננתי. נקודה רביעית. הרב אומר בכמה מקומות על אומץ. טוב, זה קשור לנקודות האחרות. להיות עם אישיות שהיא, נקרא לזה, עצמאית, בת חורין, אישיות אמיצה, ו... נתחיל משהו בקיצור, ואז דיברנו על הרבה הרבה היבטים, על כמה נקודות. אפשר להגיד, מקום אחד הרב אומר אולי את המכנה המשותף של כולם. למישהו יש רעיון, מישהו רוצה להגיד, מישהו יודע. כאילו אמרנו כמה נקודות. אבל מה... זה נכון, יש צימאון להתחדשות. באיזה ציר ההתחדשות? אני נקרא את הדברים בלשון הרב. תראו עמוד קוף י' ב' בפסקה השנייה. התחייה של השבת לבבות על בנים ולב בנים אל אבותם, אי אפשר להיות קים דווקא על ידי אוויר עד ארץ ישראל. טוב, זה משפט שנרחיב בו בשיעור הבא. כתבה מוסרית של היחיד, כן של הכלל כולו, היא נכללת בשתי המדרגות הידועות של הישר והכובש. זה מילות מפתח שלא הרב המציא אותם, אבל הרב משתמש בהם, כבר נמצא בספרים קודמים, והם תמצית של כל מה שאמרנו קודם. מה זה ישר וכובש? יש שתי... אדם שיש לו בתוכו נטיות שליליות, הוא צריך לכבוש אותם. אפשר להגיד יותר מזה? יש דרך שאומרת, יש לאדם ממד אנושי, תכבוש אותו. תילחם במידות שלך. האדם לא נברא אלא להתגבר על מידותיו. תחליט האדם להיכנע, לבוא לכניעה להשם, לכבוש את הכוחות האנושיים שלו. ויש דרך שאומרת, שיש בתוכך כוחות בריאים, או נגיד אדם צמא לזה, אדם צמא למצב שהוא יוכל ללכת ישר עם הכוחות שלו. הוא לא יצטרך להילחם בהם, אלא להשתמש בהם, לזרום איתם, לתת בהם אמון. שימו לב, הרב לא אמר שהדור התעלה למדרגה שהוא יכול לעשות את זה. אבל יש פה, כל מה שאמרנו קודם, זה ביטוי לצמאון, לישרות, לעומת כובש. דהיינו, אם דיברנו על עומק מחשבתי, דהיינו למצות את הכוח השיבה של האדם, לתת בו אמון, לא לפחד שאם אני אנסה להתעמק, אני עלול לאבד את האמונה מתוך קושיות, כמו שהיו אמירות כאלה. רצון לישר, תסמוך על הכוח הבריא, החושב והבריא. רגש, רגש חי, עם כל הצדדים החיים שבו. הזדהות, לבוא הזדהות זה אומר שהצד האנושי באדם מזדהה עם עבודת השם ועם דרך התורה. אדם לא צריך להגיד, אומנם אני מצידי הייתי קשה, מתנגד, אבל אני צריך לכבוש, להילחם. ודאי שתשובה מהווה קשורה לזה. אני שוב מדגיש, אנחנו מדברים על התביעה של הדור, לא על ה... הרב לא אומר שהדור הוא עכשיו יכול לממש את כל הדברים האלה. אבל אם נמצא, אם נסכם עד כאן... נכון. הרב כאילו אומר, הדור שלנו תובע עבודת השם שהיא הולכת בישרות עם כל הכוחות האנושיים. נותנת להם להתפתח, להתעצם, להיות מחוברת איתם. לעומת כובש. כובש זה מי שאומר, מפחד מלחשוב, מפחד מ... או לא יודע, מפחד, או לא מעצים את ההזדהות, אלא יותר את היראה. השבוע הבא אנחנו נראה עומק יותר גדול. כאילו עד עכשיו דיברנו עדיין על הצד הנגלה. כאילו יש כמה דברים שהדור מחפש, כמה דוגמאות שדיברנו עליהם, אפשר למצות אותם בנפש של ישר לעומת נפש של כובש. נרחיב בזה טיפה בשבוע הבא, וגם נדבר על... הרב הולך עוד יותר לעומק. כי כל מה שאמרנו עכשיו עוד יכול להיות מוסכם, עוד ראינו רעיונות דומים גם בספרים אחרים. אם דיברנו על חברות תלמידים, אם דיברנו על עשה מסלבודקה שהזכרנו אותו, שהוא גם דיבר על גדלות האדם, שצריך להגיד לאדם כמה הוא גדול, והרש"ר עיר שדיבר על להיות בדו שיח עם ההתפתחות האנושית, וגם להיות אדם משכיל. אמנם הרב כאילו מיצה את הדברים בהגדרה של ישר לעומת כובש, אבל עיקר החידוש של הרב זה לא מה שראינו עוד עכשיו. זה שהדור מורכב ויש בו דברים טובים ויש לו צמאון לדברים מסוימים, גם בחובות הלמדים דבר על זה, שהדור משום מה התחיל להיות יותר בוגר והוא רוצה דברים שפעם לא רצו, שפעם לא רצו. אז הרבה, בסך הכל, כל מה שאמרנו היום זה עוד לא החידוש מה אמר הדור. זה דברים שאומנם החידוש אולי בתפיסה הכוללת, בחיבור של הדברים, אבל הרעיונות הפרטיים, כל אחד מהם אפשר למצוא אותם בעוד הרבה בעוד ספרים אחרים. עיקר החידוש נגיד שבוע הבא. טוב.